ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו היום משתדלים ללמוד פרק וחצי, פרק טכני, לקראת הסוף של כל העניין. אני מזכיר שבשבוע שעבר למדנו את פרק י' על קליטת האמנה, וראינו את ההשוואה, אני פשוט צריך להשוות אותם כמה דברים לדברי הימים. אז ראינו את קליטת האמנה, הנוספת ואת קיום המצוות. דיברנו על ביקורים, דיברנו על מלאכות, דיברנו על לא לעבוד את האדמה בשמיטה, לא לעשות מלאכות בשבת. זאת אומרת, קליטת אמנה, ושאלנו את עצמנו בעקבות הגמרא, האם באמת מותר, האם מושפע ואומר לעם סיני, האם באמת מותר להישבע על המצווה? האם מותר כאילו אדם פתאום יעמוד ויגיד, אני נשבע לעשות כאן רק שזה מצווה? מה, אנחנו נהיה מישהו שהוא עומד בשבועה ומתחייב להניח תפילין? מה אתה עושה? כאילו, יש מצווה להניח תפילין, מה אתה צריך לעשות בעניין הזה? אז זאת הייתה קליטת הברית שאודותיה דיברנו. מה שקורה בפרקים המסיימים את עזרא ונחמיה, ואת י"א, י"ב ו-י"ג שעובדים לפנינו, יש לנו שני נושאים קטנים אבל כבדים שעליהם בעזרת השם נדבר בשבוע הבא. הם מופיעים, הפרק שלפנינו פרק י"א הוא פרק בעיקרו טכני, אנחנו תכף נעשה בו סדר, ואותו דבר חצי מפרק י"ב. בחצי השני של פרק י"ב מדובר על אירוע מאוד מרגש, לפחות אותנו, חנוכת חומת ירושלים, שזה דבר בפני עצמו שמתעכב עליו קצת. זה קרה, מישהו יודע מתי זה קרה? חפי באלול. טוב, שבחפי באלול חנכו את חומת ירושלים, וזה בהחלט אירוע משמעותי מאוד. ונדמה לי, אני לא זוכר, כשיוצאים משער יפו, בכיוון רחוב יפו, בצד ימין, מחוץ לשער, יש שם אבן הראשה, מתי גמרו לשקם את חומת ירושלים, כאילו, מתי גמרו לשקם את חומת ירושלים במדינת ישראל. אז אני לא זוכר אם זה באלול או זה בטבת, אבל כתוב שם איזה תאריך משמעותי, וזה אבן ששקועה בתוך החומה. והדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו, שגם הוא הנושא של הבאת המעשרות למקדש, שזה מופיע בפרק, האחרון. אבל הקדמנו את המאוחר, אני מבקש היום, הגענו לפרק י"א, ויש פה איזה דבר מעניין מאוד, כי אנחנו לא מכירים אותו, וגם חיפשתי בספרי התקנות למיניהם, ולא מצאתי שזה הפכה להיות תקנה, למרות שכאן הייתה תקנה מאוד מעניינת. סיימתי בשבוע שעבר, לכל אלה שהגיעו מאוחר, אני אומר בעזרת השם בשבוע הבא, שיעור הסיום, ויותנו אני אעדכן על השעה, בגדול השעה הזאת של השיעור, אז נעשה את זה אצלנו בבית, כך אנחנו נוהגים לסיים ספרים, ובעזרת השם צריך לחשוב מה לומדים, הלאה. יש לי איזה חלום, אולי בשנה הבאה, עם החבורה היותר מבוגרת, ללמוד יחזקאל. זאת אומרת, למדנו ירמיהו פה הרבה זמן, השנה עזרא ונחמיה, מסתובבים סביב המקדש, ויחזקאל זה איזה 20 השנים, כאילו, האחרונות של הבית, בבית, וזה, אולי יש איזה יצר הרע להיכנס לעניין הזה קצת. אז בכל מקרה, האמנה נגמרה, תראו את הפסוקים האחרונים, אני קורא לפרק י"א בפסוק מ', כי אל הלשכות יביאו בני ישראל ובני לוי את תרומת הדגן, התירוש והיצהר, ושם כלי המקדש והכהנים המשרתים והשוערים והמשוררים, ולא לעזוב את בית אלוקינו. זאת אומרת, יש איזו תקנה של מעשה, צריך להביא מתנות לבית המקדש, שבט לוי עסוק בתפעול המקדש, ולכן נותנים להם ערים לשבת בהם, ומביאים להם מתנות כהונה ולוויה וכולי, כדי שהם יוכלו להתקיים. עכשיו תראו מה קורה פה. אנחנו מתחילים את פרק י"א בהפתעה מוזרה. וישבו שרי העם בירושלים, ושאר העם הפילו גורלות להביא אחד מן העשרה לשבת בירושלים עיר הקודש, ותשע הידות בערים, ויברכו עם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלים. זאת אומרת, מעשר אנושי למדינות בירושלים. עכשיו בואו נחשוב על הסיטואציה. הסיטואציה היא שכורש נותן רשות ליהודים לבנות את בית המקדש. 70 שנה קודם, יותר נכון 58 שנה קודם, היהודים יצאו בגלות. שבוע הבא, תשאלה, נחשוב על, על הסיטואציה הזאת ועל העניין הזה. חולפים 58 שנים, מתחילים לבנות את בית המקדש, תמו 70 שנה, בונים את הבית, בונים את הבית, הבית נבנה, יהודים מתחילים לחזור. עכשיו, מה יעשה יהודים שבמהלך השנים ישנו בבבל, ויש לו שם מפעל במשקאות קלים? מה הוא יעשה עכשיו? שאתה אומר, לא, מה עכשיו נחזור לירושלים, מסתדר שם, יהיה פרנוסי, לא יהיה פרנוסי. מה אנחנו עתידים לעשות? אחד פותח איזה מפעל לתוצרת חקלאית, אחד עשה איזה 70 שנה, זה, תחשבו, זה יותר מכל שנות מדינת ישראל. תחשבו, מה יהודים עשו את ה-70 שנה? זה פלא אלוקי, אבל מה עשו את ה-70 שנה? עכשיו צריכים להתחיל לחזור. עכשיו, מה כאילו, מה עם ישראל מנגן על המצפון של כל האומות? תנו לנו לחזור, אנחנו רוצים לבנות את המקדש, לבנות את ירושלים, הכל פלא פלאים. חלפו כמה עשרות שנים, 40, 50, 60 שנה, מגיע עזרא, מגיע נחמיה, מגיע שאלתיאל, מגיעים כולם, בונים, עושים, המקדש, חסרים בו כמה דברים. עסקנו הרבה בבנייה של חומת ירושלים. טוב, עושים מפגד אוכלוסין. אין אנשים. על מה פחדת עולם? כאילו, מה רציתם? אתה גנרל שיש מאחוריך חיילים, או אין מאחוריך חיילים? אתם רציתם לבוא ולחזור לירושלים, לשיבת ציון, ולכל האידיאל, ובית המקדש השני. אין אנשים. אז מה עושה? אז התקנה שאתם עושים פה, אני לא זוכר פה דבר כזה בתנ"ך, וניסיתי לבדוק מה פשר התקנה הזאת, אבל תראו מה כתוב פה. וישבו שרי העם בירושלים. יש התכנסות של מועצת המדינה הזמנית בשביל החירום, מה עושים? ושאר העם הפילו גורלות להביא אחד מן העשרה לשבת בירושלים עיר הקודש, ותשע הידות בערים. זאת אומרת, אומר רש"י, אחד מן העשרה שבישראל, למען ישבו בירושלים עם שמו העיר, ותשע הידות תשע חלקים שבישראל. המלבי מעריך יותר, אתה יספר איך גמר את הדבר שענה בליבו לייחס את העם, כדי להושיב כל משפחה ומשפחה בירושלים שלא תהיה חרבה, אחר שקיבלו עליהם להחזיק ידי הכהנים ובית אלוקים, נשארו השרים לשבת בירושלים. ושאר העם הפילו גורלות, הפרישו מעשר גם מן העם לשבת בירושלים. אז עכשיו, יכול להיות שהיה מאוד מאוד יקר לגור בירושלים, ואף אחד לא רצה את זה. כולם רצו איכשהו להסתדר. המלבי מכניס את המימד של הייחוס המשפחתי, שאמרו מכל עשרה יכול אחד, אנחנו נדע אם יש נישואי תערובת, אם אין, אם יש, וכו' וכו'. בכל אופן, זו הנקודה הראשונה. האוכלוסייה הייתה גלילה, חלשה, לא עצמאית, מחפשים כל מיני דברים. לדוגמה, אני אומר, גם במדינת ישראל, גם היום במדינת ישראל, אם אתה מורה, למדת הוראה, ואתה הולך ללמד בעיירת פיתוח, מה שנקרא, המשכורת שלך היא שונה לגמרי מה שאתה מלמד בירושלים. כי הנחת היסוד של משרד החינוך שבירושלים תמיד יהיה להם מורים. מה, יחסר להם מורים בירושלים? אבל כדי ש... למה שילד שגדל בראשונים האלה יקבל פחות מילד שגדל בירושלים? או בקריית שמונה או משהו כאין זה וכו' וכו'. אז ממילא זה יש כל מיני תקציבים ועידודים ופריפריה, כל אחד מכיר אותה, אני לא מחדש פה שום דבר, אבל פתאום רואים איך זה מופיע בתנ"ך, איך הדבר הזה מופיע בתנ"ך, מה עושים איתו ואיך פועלים בו. ועכשיו מגיעה כאן רשימת היושבים בירושלים. עכשיו, וזה מאוד מעניין, כי אנחנו יכולים לעשות פה כל מיני השוואות לדברים שמופיעים במקומות אחרים. בדברי הימים א', פרק ט', יש פה כמה ממש פרקים, פרקים מקבילים, מקבילים ממש. דברי הימים א' פרק ט' ממש מקביל לפרק שלפנינו. אנחנו כמובן עוסקים בפרק שלפנינו, אבל בואו נראה מה יש כאן. כנראה שיש כאן רשימה של האנשים שהתיישבו בירושלים מיד בהתחלה, וזה מעניין לראות מה יש פה. ואלה ראשי המדינה, אני קורא מה כתוב פה. ואלה ראשי המדינה אשר ישבו בירושלים, ובערי יהודה ישבו איש באחוזתו בעריהם, ישראל, הכהנים והלוויים והנתינים, ובני עבדי שלמה. ובירושלים ישבו מבני יהודה ומבני בנימין, מבני יהודה עתיה בן עוזיה, בן זכריה, בן אמריה, בן שפטיה, בן מהללם, מבני פרץ. ומעשיה בן ברוך, בן כל חוזה, בן חזיה, בן עדיה, בן יויריב, בן זכריה, בן השילוני. כל בני פרץ היושבים בירושלים, 468 אנשי חיים. יש פה מספר מדויק של אנשים, שמספרים לנו שהם יושבים בירושלים. עכשיו, כשאנחנו מעיינים בדברי הימים בפרק המקביל, בפרק ט', אז כתוב כאן, ובירושלים ישבו מבני יהודה ומבני בנימין, שזה בסדר, אבל תראו מה כתוב מוסיף פה, ומבני אפרים ומנשה. לאיזה חלק בעם ישראל שייכים אפרים ומנשה? לאיזה חלק בעם ישראל שייכים אפרים ומנשה? הם לא שייכים ליהודה, הם שייכים לישראל. עכשיו, אנחנו פה בחדר הזה עושים הרבה מאוד מסביב למקדש ולחורבן שלו, וכולנו יודעים שמאה ועשר שנים לפני חורבן הבית הייתה גלות עשרת השבטים, שעדיין אנחנו לא יודעים איפה הם. אז איך יושבים מאפרים ומנשה בירושלים? אומרים הפרשנים שכנראה, וזו עדות מאוד מעניינת, שכנראה כשגלו עשרת השבטים, מספר קטן של אנשים מעשרת השבטים לא הלכו לגלות הגדולה הזאת, אלא עברו לירושלים. נכון שעיקר היושבים בירושלים היו שבט יהודה ושבט בנימין, אבל גם אפרים ומנשה וגם אנשים נוספים באו מירושלים. ואת זה אנחנו רואים ברשימות, בעניינים הללו, כדי שנדע שזה לא, גלות עשרת השבטים היא לא מתמטיקה מוחלטת. אני אקר אחרים. היא לא, אתה מסתכל למעלה, האח הגדול, אני אגיד, אחד מוצר, לא. אולי יש איזה מזלת פה, אני יודע. יש פה קצירי מביאים, זה אומר, אתה יודע את כבוד. אז מסתבר שחלק קטן מה, חלק זניח, אבל גם בירושלים, גם בזמן החורבן, גם ממש בימים הללו, כפשוטו, אם אנחנו מדברים, אנחנו כמובן מציינים בלשעה ביה בעיקר את חורבן בית שני, ואנחנו מדברים על חורבן בית ראשון, אז שנה שעברה אמרו לי דבר נפלא מאוד, סימן מתי היה חורבן בית שני, שאכן הספרדים כל שנה בדיונים איזה נוסח להתפלל בישיבה, את זה הייתי מאמץ את מנהג הספרדים בזה הרגע, שלוקחים את השנה הלועזית, 2015 זה השנה, מורידים ממנה חיים, שזה 68. כמה זה 2015 פחות 68? אני חלש בחשבון. וזה שנות חורבן בית שני. זאת אומרת, זה הסימן לזכור מתי נחרב בית שני. ובאחרים הספרדים, מה שעשינו בעזרת השם בי"ז בתמוז, שלמדנו קינה שמופיעה גם אצל האשכנזים, גם אצל הספרדים, אני מקווה גם בתשעה באב, אם לא יתבדל, אז גם נלמד משהו שמופיע גם אצל האשכנזים וגם אצל הספרדים. אז בקיצור, 2015 פחות 68, זאת שנת חורבן בית שני. ככה אנחנו זוכרים את השנים 1990, מה זה? 1947. בסדר, 100%. אתה זוכר שבשנה שעברו 1946.
לא, עשיתי פשוט 2015 פחות 68.
זה המספר. הלאה. אז יש לנו כאן רשימה של 468 אנשי חיל. עכשיו, כנראה אנשי צבא. כנראה אנשים שהעיסוק שלהם היה איכשהו קשור לצבא, להגיע לצבא, בצבא, כי אומרים עליהם שהם אנשי חיים, אבל יש איזה ביטוי שנוגע שנוגע לעניין הזה. וזה החבורה הראשונה. עכשיו תראו גם בחבורה הזאת את מי מזכירים. מזכירים את פרץ, מזכירים את השילוני, מבני שלה השילוני, אחר כך מבני בנימין. ומה יש לנו כאן? יש לנו כאן, כן, בוא נמשיך לרגע בבני בנימין. ואלה בני בנימין, סלו בן משולם, בן יועד, בן פדיה, בן קוליה, בן מעשיה, בן איתיאל, בן ישעיה. דרך אגב, שמות הרבה יותר סבירים מהשמות שראינו ברשימות היחס הקודמות. ואחריו גבי סלי 928, ויואל בן זכרי פקיד עליהם, ויהודה בן הסנועה על העיר משנה. מה זאת אומרת פקיד עליהם? יכול להיות שהוא היה ממונה מטעם הפך הפרסי או משהו כזה, הוא היה ראש היהודים, הוא היה הגבאי, הוא היה ראש הקהל, הוא היה פקיד עליהם, הוא היה מופקד עליהם. ומסתבר שהיו כמה וכמה פקידים, כמה וכמה אנשים שהם קשורים לכל מיני תפקידים. רש"י באמת אומר פקיד ממונה, לשון מופקד, הוא מופקד על משהו. ומשנה, הכוונה היא משנה של הפקיד. זאת אומרת, הוא היה העוזר שלו. אחד היה ראש המשכן, אחד היה דובר המשכן, או משהו כאין זה, והם צריכים לנהל את החיים של היהודים. הלאה, אנחנו בפסוק י'. מן הכהנים, עכשיו תראו שזה דבר מאוד מעניין, שבני יהודה ובנימין מונים לפני הכהנים. עכשיו, באה רשימה של כהנים יושבי ירושלים, ומה כתוב כאן? מן הכהנים ידיה בן יויריב יחיד, שריה בן חלקיה בן משולה בן צדוק, בן מריות בן החיתוב, נגיד בית האלוהים. מה פירוש הביטוי נגיד בית האלוהים? ברור שהכוונה היא באיזושהי אחריות מנהלית על פעולות בבית המקדש. זאת אומרת, הוא אחראי להביא את הסולת למנחות, הוא אחראי להביא את הקורבנות, הוא אחראי, זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא מנסים לדמיין לעצמנו. היום יש מצגות כאלה, גם במכון המקדש וגם במרכז דוידסון למטה וכו' וכו', שמנסים לדמיין מה זה עבודה של בית המקדש. תארו לעצמכם ברגל, אני אומר, באחד הרגלים באים עשרות אלפי אנשים שצריכים להביא קורבן חגיגה וקורבן ראייה, והם עולים מאוד. תחשבו, איזה תעשייה אנחנו מסתכלים לכל העניינים האלה. אבל אנחנו תמיד המקדש, אנחנו מסתכלים ביום הכיפורים, בעבודת כהן גדול וכו'. היה פה המון המון התרחשות, המון המון דברים שפעלו בתוך כל העניין הזה, והוא היה נגיד בית האלוקים. עכשיו, ואחריהם, תראו מה זה, עושה המלאכה לבית. מה זה עושה המלאכה לבית? כל מיני עבודות שהיו צריכות להיות במקדש. המקדש מצריך תחזוקה מאוד משמעותית, 822, ועדיה, מספר לא קטן של כהנים, 822, ועדיה בן ירוחם, בן פלליה, בן אמצי, בן זכריה, בן פשחור, בן מלכיה. זאת אומרת, כל הדברים הללו, ואחד ראשי לאבות 242, והשסי בן עזריאל, בן אחזאי, בן משלמות, בן אימל, ואחריהם מדורי חיים 128, ופקיד עליהם זבדיאל בן הגדולים. זאת אומרת, כל מיני אנשים שהיו עושים עבודה של קורבנות, עבודה של מקדש, והיה להם פקיד, היה ממונה עליהם וכו' וכו', עוד קבוצה שיש לנו בעניין הזה. עכשיו פונים אל המלאכה החיצונה.
אני אסור את זה, כי זה לא יש פה יהודים במתח שלא יודע אם הוא מתגייס כבר 4 חודשים, לא יודע אם הוא מתגייס כבר עוד שבועיים או עוד חצי שנה. אז
נראה מה יהיה איתו. המלאכה החיצונה, אני מפסיק את זין, ושבדי ויוסבד על המלאכה החיצונה לבית האלוהים, מאשי הלוויים. עכשיו, אנחנו יודעים מה היו התפקידים של הלוויים. הלוויים היו אחראים על אוצרות בית האלוקים, על בית המקדש, על הכספים, על, על, על כל מיני דברים שהיו שם, והוא, זה נקרא המלאכה החיצונה. זאת אומרת, אנשים יהיו תרומות לבית המקדש. פעם אחד שבא כמובן סוברת עם זה, יש בעיה שאנשים לא מכירים אותה. יש יהודים מחוץ לארץ, שולחים לישיבה בכותל, $50 שימנה את המקדש, זה לבניין בית המקדש. זה הקדש. אסור להתעסק עם זה. אז אנחנו שולחים את זה תמיד במשרד הדתות. כאילו, מדינת ישראל תהיה מופקדת על הדבר הזה. אבל שולח לך מישהו מעטפה, כסף זה מיועד לבניין בית המקדש. עכשיו, אתה משיבת הכותל, אז הוא חושב משיבת הכותל וכו' וכו', ואסור להשתמש את זה, אסור לנו, זה נגיד השמש. אז עכשיו, אומרים לך, תשמע, היו לוויים, שהיו אחרים, אנשים נתנו תרומות, היה חשבון בנק של בית המקדש, היה כל מיני דברים כאלה, מי התעסק עם כל הדברים האלה, גזברים, המנכ"לים, וכו' וכו' וכו'. אז הם עושים את כל, זה נקרא המלאכה החיצונה. לבית האלוקים מראשי הלוויים, ומתניה בן מיכה בן זבדי בן אסף ראש התחילה יודה לתפילה ובת בוקיה משנה מאחד ועבדה בן שמוע בן גלל בן ידותון כל הלוויים בעיר הקודש 284. זאת אומרת ראש התחילה יהודה לתפילה, הכוונה היא שהוא היה חזק משנה, הוא היה חזק, הוא היה פותח בתפילה, לוויים היו משוררים, אז הוא היה פותח באיזשהו עניין, והכוונה היא כאן, ראש התחילה יודה לתפילה, יודה זה כמו הדות ביוסף שמו, יש לנו לפעמים שמוסיפים את האות האם, אבל הכוונה היא שהוא מודה, הוא מודה בתפילה, הוא עושה את כל העניינים הללו, אז תראו מה זה. הלוויים היו ביניהם, תמיד הרבי גם מדגיש את זה לאורך ימים ושנים, הוא אומר שלוויים היו שוערים, והיו משוררים, והיו גזברים, והיו המרכלים, והיו חזנים, זאת אומרת, המון המון דברים, וזה סתם שאלה מעניינת, למשל, איך הלוויים היו עושים כל העבודות האלה במקדש? הכהנים האלה בידי כהונה, אין בידי לוויה. אז האם לוי אחד היה במחנה בני עקיבא, הוציאו חולצה דישץ, הוא יכול לבוא לעבוד עם זה במקדש? הוא צריך לבוא מעונף, מקופתר, הוא צריך לבוא עם פרק, מה איך זה היה? אין בהם בגדים. אין בגדים. השם שמואל מסביר בכלל המקומות שרק הכהנים שהעבודה שלהם היא פנימית, הם צריכים בגדים כדי לסגור אותם. אבל כאילו הלוויים זה רק היו עושים כל מיני דברים להם, הם בגדים מיוחדים. אבל זה מעניין הדבר הזה, זאת אומרת, איך היו מסתובבים במקדש כל מיני לוויים, כל מיני בגדים, כל מיני זה, וכך זה היה. ומסורת הדמי את זה בשמיים שאנחנו לומדים את זה בבין המצרים, כי אם לומדים את זה בימים הללו, וחושבים מה היה, איך היה וכו' וכו'. עכשיו, הלאה, כל הלוויים והשוערים, עכשיו יש לנו עסק עם השוערים, עקוב תלמוד ואחריהם השומרים בשערים 172 ושאר ישראל הכהנים הלוויים בכל ערי יהודה איש בנחלתו והנתינים יושבים באופן הנתינים יושבים באופן מקום אחד אשר בירושלים תייר את האופן מי שמתייר בין הר הצופים להר הזיתים תייר את האופן, יש מציאות כזאת שאנחנו מכירים אותה אפילו יותר קרוב אלינו, פה למטה אני חושב שהולכים לקבר של הרב חיים הקדוש אז שאתה רואה למטה יש שם שלט, תייר את האופן אז אנחנו רואים איך הדברים האלה חיים והנתינים יושבים באופן בציחה וגשפה על הנתינים ופקין הלוויים בירושלים עוזי בן בני בן חשביה בן מתניה בן מיכה מבני אסף המשוררים לנגד מלאכת בית האלוקים כי מצוות המלך עליהם ואמנה למשוררים דבר יום ביומו זאת אומרת הם היו צריכים מצוות המלך עליהם המלך היה סומך עליהם בכל ההוצאות שלהם בכל הדברים שלהם במה שהם עושים, איך שהם עושים וכו' והם היו צריכים לתחזק כל העניין אני אומר, יש לנו לוויים כלים
ופתאום התקלקל אחד מכלי השיר. אז היו הולכים האימא למישהו שיתקן להם את החצוצרה, את הנבל, את הכינור, צריך לשלם לו כסף, הוא לא עושה את זה בהתנדבות. מערכת שלמה של, של התנהלות, מה שהיום אנחנו קוראים לוגיסטיקה ומינה. לוגיסטיקה ומינה, עכשיו יש את זה בכל מיני תחומים, יש את זה במוסדות חינוכיים. יש בחור בוגר הישיבה לפני הרבה שנים, במשרד פגשתי אותו, מנהל לוגיסטיקה של בית חולים נגיד בכפר סבא. אומר לעצמי, מה המשמעות של הדבר הזה? אתה צריך לדאוג שרופא נכנס לניתוח, הוא אומר, רגע, התרופה נגמרה, אנחנו לא יכולים, אוי ואבוי. כאילו, כל מיני דברים פשוטים, החולה צריך לקבל ארוחת ערב, ארוחת בוקר, כל העניינים הללו, ופה יש לנו פתאום איזו הצצה כזו, אחרי שדיברנו על כל הדברים הגדולים, הרי מי שצריך לטפל בכל הדברים הקטנים, זאת אומרת, בכל הזמן, אז מספרים לנו פה מה קורה בירושלים, מי עושה ומה עושה וכולי. ופתחיה בין שזבאל מבני זרח, בין יהודה ליד המלך לכל דבר לה, ואל החצרים מסדותיו מבני יהודה, ישבו בקריית הארבע ובנותיה, ובדיבון ובנותיה, ויקבציאל בחצריה, וביהושע ובמולדה ובבית פלט, ובחצר שועל ובבאר שבע ובנותיה, ובצקלג ובמכונה ובבנותיה, ובלימון ובצורה ובירמות, זנוח, הדולה, בחצריהם לחיש וסדותיה, זכר ובנותיה, נחנו בבאר שבע בני הינו, ובני בנימין, כל אחד איפה הם ישבו. אז הלוויים היו באים לעבוד, היו משמרות, כהנים, לוויים, מגבע, מכמס, והיהו, בתל ובנותיה, נתות, נובה, נמיה, חצור, עמה, גיטי, חדיד, צבועים, נבלת, בלוד ואונו, גיא, חרשים, ומן הלוויים, מחלקות יהודה, לוי, ימין. זאת אומרת, כשאנחנו יכולים לראות שחלק מהשמות הללו, למדנו עליהם בספר עזרא, שעזרו להוציא את הנשים הנוכריות, לא יודע בדיוק אם היה להם איזה שהם, אם הם נסו באיזה שהם תפקידים רשמיים, אבל בוודאי המשוררים, כלי השיר שדיברנו עליהם, יוצא לנו, אם אתם מאמינים לי לחשבון, שאנחנו מונים פה 284 לוויים, שמתוכם 172 כהנים. הרי הכהונה זה מתוך שבט לוי, אז אנחנו מדברים על 284 לוויים, מתוכם 172 כהנים. שם העם ישבו בכל מיני, בכל מיני מקומות, ועכשיו, אם אני חוזר לרגע לפסוק חב, ככה עברנו על כל הדברים הללו, הפקיד הלוויים בירושלים מבני אסף המשוררים ונגד מלאכת בית האלוקים, אנחנו יודעים שבזמן בית ראשון, דוד המלך, אחד התקנות שהוא עשה, הוא חילק את כל הנושא שאנחנו יודעים של פרשת קורח, אחרי שיראו על הכהונה, השם מופיעים כ"ד מתנות כהונה. זוהר, חיה, נקבה, וכו' וכו', כל מה שנותנים לכהנים. ודוד הסביר את זה לפי משמרות ולפי... דוד, כשהוא תכנן, הוא לא זכר, הוא תכנן את כל בית המקדש, אז הוא הסביר את כל הדבר הזה, איך זה יהיה. מה עושים ואיך עושים וכו' וכו', וכנראה, כנראה שכל יום היה צריך לשיר את השיר של הולדים, זה דווקא שיר של יום, או עוד כל מיני דברים. בעזרת השם, ואלו לומדים ראש השנה, אז זה נשאר סוגיה שלמה, כי הם כאילו הלווים בשיר, ואם ראש השנה הוא יום או יומיים, יש פה דבר מדהים, שגם בארץ ישראל ראש השנה הוא יומיים, זה החג היחיד שיש אותו בארץ ישראל. והריף כותב, חדשים מקרוב באו, הריף, בראש השנה, חדשים מקרוב באו ימים כמו יומיים של ראש השנה. זאת אומרת, זה כאילו הרפורמים הגיעו, חדשים מקרוב באו, ופתאום עושים יומיים ראש השנה, כי בארץ ישראל לא עשו שום דבר יומיים, הכל עושה יום אחד. אבל זה קרה שם תקרה, כי כאילו הלוויים בשיר. עכשיו, תראו בפסוק כ"ד עוד הדגשה, ופתחיה בן משזבאל מבני זרח בן יהודה ליד המלך לכל דבר לעם. איך היינו קוראים לזה היום? נציג צהל בשטחים. הפוך אבל, כאילו
וליד המלך לכל דבר לעם, שצריך, זה מזכיר כזה שעם ישראל צריך משהו מהמלכות. מה אני אעשה? שחום בעי, בוצה, אני יודע מה, אני לא יודע את כל השמות הנוראים הללו. אז יש להם נציג, הם פונים אליו, הם אומרים, תשמע, תטפל בעניינים שלנו. מה שאני מנסה להראות, אנחנו לומדים לפני אלוקים חיים, זה פרק בתנ"ך. בן אדם אחד יכול לבוא ולהגיד, אתה עושה רשימה טכנית, כאילו מה יש פה? השכלת השמות, שמזה, שמזה, שמעות, נעבור על הכל. טיפ טיפה, מורידים את זה, מצמיחים, אני חושב, אני חושב, אם באים וסוכים ללמוד תנ"ך אצל מישהו יותר עצמי, זה היה עוד יותר, אנחנו סוכים לחיות במשהו את המקדש, אנחנו סוכים במשהו להגיד, מה בכלל היה שם? מה התנהל בתוך כל הסיפור הזה? ויש לנו כאן את כל היישובים של בנימין, ואולי אם אני רוצה לקרוא את תחילת הפרק בסופו, אז אולי יש פה דבר מעניין. תמיד זה מתחיל בגן, שצריך לעשות הגרלה מי יציג בהצעה של הגן. זה ממשיך בבית ספר, שיש איזו תשובה לשלושה תלמידים וצריך להחליט מי יצא. בצבא זה מעשים שבכל יום. צריך לעשות גורל מי יהיה אחד מהעשרה. בוא נדמיין לעצמנו מה התחיל להיות שם. אחד אמר, אני לא בגורל, אני צריך להישאר במקום שלי. מה זאת אומרת? כולי להגיד לי מה אני צריך להישאר במקום שלי. השני עומד כך, השלישי עומד כך, רבי, נכון, זה לא איזה הפתעה. יכול להיות שמה שמונו פה את כולם, רצו להגיד, הנה, מתוך כל המשפחות הללו, מתוך כל האנשים הללו, מתוך כל מה שמתרחש ומתרגש פה, מתוך אלה הוצאנו את האחד מהעשרה. מתוך כל המציאות המורכבת הזאת, הצלחנו להוציא אחד מהעשרה, שהוא יבוא והוא ייתן, ואני אומר, זה מעשה. אני זוכר אחרי שנים ללמוד תורה אצל יהודי, יהודי גדול, גדול מאוד אפילו, כמו ששווים, אז הוא הרבה פעמים מזכיר שכמו שאדם נותן מעשר כספים, אדם צריך לתת מעשר בזמן. הוא עוסק הרבה בקירוב, הוא עושה בפסח שנים ברוסיה, כאילו הוא עושה את המשפחה, הכל נושא עם אשתו לעשות סדר ללמידים שעשה אצלו, אידיאולוגיה. אז הוא מדבר הרבה על מעשר בזמן. כסף כולם יכולים לתת, הרווחתי, הייתי במדריך במחנה מהגים, הרווחתי כאן ודאר, אני לא טוב, ניתן לזה איזה מעשר כספים, מעשר בזמן, אתה אומר, יש פה איזה משהו, אני תורה לעזרת שאני מקבלת העניין. פה תורמים בני אדם, זאת אומרת, תורמים בני אדם, ואם אומרים, העשירי יהיה קודש לצורך העניין הזה וכו' וכו'. זה מה שיש לנו בפרק שלפנינו. בוא נתקדם טיפה בפרק י"ב, ואז באמת נוכל להעמיק יותר בעזרת השם בשבוע הבא, כשכבר נגיע לסיפור של חנוכת ירושלים. עכשיו זה ממשיך. ואלה הכהנים והלווים אשר עלו עם זרובבל בן שאלתיאל ויהושע שריה יבניה עזרא. זאת אומרת שהם היו, הם היו ראשי הקהל, יהושע, אנחנו מכירים כהן גדול כזה, מכירים אותו מכמה וכמה מקומות, כמובן שבזכריה, יהושע הכהן גדול על הכיבוש ומקצועי, מתאים מבחינת התקופה. אז ואלה הכהנים והלווים אשר עלו עם זרובבל בן שאלתיאל ויהושע שריה יבניה עזרא, המריה מלוך חתוש, שחניה רחום מרמות, עידו גינטוי אביה, מימים מעבדיה בלגה, שמעיה ויו יריב ידעיה, סלו עמוק חלקיה ידעיה, אלה ראשי הכהנים ועבדיהם בימי יהושע. זאת אומרת, הם ראשי יהושע היה הכהן הגדול, ו... הוא בא ואומר, תדע לך, אלה היו ראשי הקהל, מתי? כשיהושע היה הכהן הגדול. עכשיו הלאה, והלוויים, שימו לב שכאן מונים את הרשימה לפי הסדר ההגיוני. כהנים, לוויים, דיברנו כבר לפני שבועיים, שגם שם היה לנו איזה משהו שלא יתאים, ואמרנו שהוא מתחיל מהסוף להתחלה, פה כאילו מתחילים מההתחלה לסוף. והלוויים יהושע בינוי כדמיאל שרביה יהודה מתניה על הידות הוא ואחד, הוא בוק בקיה, ראינו כבר את השם הזה קודם, והוא מניח הם לנגדם במשמרות, ויהושע הוליד את יהויקים, ויהויקים הוליד את אלישיב, ואלישיב את יהוידע, ויהוידע הוליד את יהונתן, ויהונתן הוליד את ידוע. זה סתם, תדעו לכם כלל בשמות במקרא, אנחנו מכירים בספר מלכים את יהוידע, ופה כתוב יהוידע בלי אי. הרבה מאוד פעמים הפרשנים מדברים, ירמיה ירמיהו, ישעיה ישעיהו, זה הכל אותו דבר. זאת אומרת, אולי רב אבידור יכול להסביר כל פעם למה זה השתנה ומה הכללים בדבר הזה, אבל בפשטות התוספת שלה, החיסרון שלה, וכאילו שואל אותי הרב, זה ספר ירמיהו או ספר ירמיה? ישעיהו או ישעיהו? איך כאילו, איך קוראים, אני חושב שאפילו בישיבה, הרבלן נקרא ישעיהו, ישעיהו אדם. גם שטיינברגר נקרא ישעיה אלכסנדר שטיינברגר. זאת אומרת, שני אנשים שכל אחד, כי זה שמות, שניהם נקראים על שם הסבים שלהם, אבל אני אומר שזה מעניין, שזה לא, זה לא איזה משהו שמפריד או מחלק בין, בין השמות. כמובן שיונתן ויונתן זה, זה דבר ידוע, יש את הרד"ק בשמואל שעושה איזה כלל מתי כתוב יהונתן ומתי יונתן. בעזרת השם, יונתן זה שם נפוץ, תזכו להיות הורים, אז, אז מי שנותן שם לילד, אני חושב לדעת אם זה יהונתן או יונתן, זה, זה, זה נפקמין לקידושי אישה ולעוד לעוד כמה דברים מאוד בסיסיים. ובימי יהויקים היו כהנים ראשי האבות לישראיה, מריה, לירמיה, חנניה, לעזרא, משולם, לאמריה, יהוחנן, למליחו, יונתן, לשבניה, יוסף, לחרים, עדנה, למריות, חלקי. זאת אומרת, למשמרת של ישראיה היה מריה ראש ביתה, למשמרת של ירמיה, חנניה היה ראש ביתה. זאת אומרת, שהפסוק המונה לנו פה את המעמדות הפנימיים בתוך כל המערכת הזאת. זאת אומרת, הייתה משפחה כזאת וכזאת, זה היה ראש המשפחה, זה היה ראש המעמד וראש העניין. לבלגה שמוע, לשמעיה יונתן, ליהוירים, אנחנו מכירים את זה, לפחות האשכנזים, אחת הקינות שאומרים שאומרים בתשעה באב, אני לא יודע אם הספרדים אומרים את זה, זה משמרות כהונה. בטל משמר יהוירים, בטל משמר צפת, בטל משמר זה, אנחנו דברים נראה את זה פעם. משמרות כבדלת, משמרות כהונה, זה סיפור שלם, מה קרה, וכתבו על זה קינה. ליהוירים מתנאי לידיה עוזי, לסלי קלי לעמוק עבר, לחלקיה חשביה לידיה נתנאל, הלוויים ממי אלישיב יהוידע ויוחנן, וידוע כתובים ראשי אבות והכהנים על מלכות דריווש הפרסי. בני לוי, ראשי האבות כתובים על סדר דברי הימים ועד ימי יוחנן בן אלישיב, וראשי הלוויים חשביה שרביה ויהושע בן קדמיאל, ואחיהם לנגדם להלל להודות במצוות דוד, איש האלוקים ממשמר לעומת משמר. מה זאת אומרת? היו חלוקים במשמרות שלהם, זה היה אומר שירה, זה היה אומר קורבנות, הכל מסודר אחד כנגד אחד. מתניהו ובקבוקיה ובליה משולם תלמון עקוב שומרים שוערים משמר באסופי, זאת אומרת כמו בסף של השער, השערים, אלה בימי יהויקים בן יהושע, בן יהוצדק, ובימי נחמיה, הפך ועזרה הכהן הסופר. זאת אומרת, אלה כל האנשים הללו, הם היו עזרה, נחמיה, הם היו ראשי הקהל וכו'. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מגיעים כמובן לאיזה נושא מרתק ומעניין, כפי שאמרתי, בעזרת השם, בו, בנושא הזה, שמסיים את פרק י"ב, ופרק י"ג מותיר לעצמנו לסיום של בעזרת השם בסייעתא דשמיא בשבוע הבא. ומה שראינו פה היום, ראינו התנהלות, ניסיון לנהל חיים אחרי חורבן. זאת אומרת, ניסיון איך מתחילים להחזיר עטרה ליושנה, איך מתחילים לתפעל את המקדש, איך מתמודדים עם תפקידים, עם דברים, עם קשיים. אין אנשים בירושלים, זה קושי שצריך לפתור אותו. ואת הקושי הזה שצריך לפתור, פותרים באופן כזה שקובעים תקנה. עכשיו בואו נחשוב על עצמנו, האם אנחנו היינו רוצים להיות ציבור כזה? זאת אומרת, אתה יושב במשפחה שלך. עכשיו, אני לא יודע איך עשו את זה, האם הפרידו גברים ונשים,
או זה היו רק ילדים, אמרו, העשירים צריך לבוא לירושלים. עכשיו, מה לעשירים? בוא נדע לי שאתם רוצים. אחד לא אמר, סתובע, אני הלכת, אני מטפל בסבתא שלי, אם אני אעזר פה, הכל התפוטט. אחד אומר, אני יש לי עבודה חיונית, השלישי אומר, כאילו, מי רוצה לצאת למילואים? כל אחד יש לו סיפור. אז אני לא יודע באמת איך, איך, איך זה עבד בפועל, אבל השתדלנו לתת חיים, זאת אומרת, לתת איזה, איזה תוכן ממה שנאמר, כמו איזה רשימה טכנית. כאילו, יש פה איזה רשימה, מתגלגלים פה, רואים פה וכו'. אז שכוח גדול, תודה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.